כתוב בתוספות הראשון במסכת גיטין. למה נהגו שיהיו י"ב שורות בגט? מביאים תוספות: ורי שמע בשם רב הייגאון ובשם רבינו סעדיה, משום דכתיב ספר כריתות כשיעור י"ב שיטין המפסיקים בין ארבעה חומשי ספר תורה, כדאמר בברבטרה שצריך להניח ארבעה שיטין בין כל ספר וספר. ספר כריתות זה נקרא ספר שמפריד, ספר שמפריד בין שני דברים מחוברים. המפריד שבין שני דברים מחוברים זה ההפרדות שישנם בין הספרים, בין בראשית לשמות, בין שמות לויקרא, בין ויקרא לבמדבר. בכל אחד ארבע שיטים, לכן צריך בגט ספר כריתות צריך י"ב שיטים. והפסק שבין וידבר למשנה תורה לא חשיב, שאינו אלא חוזר ושונה מה שלמעלה. אלו המילים שכתוב בתוספות. הפסק שבין וידבר למשנה תורה, את זה לא מחשיבים, כי בסך הכל אינו אלא חוזר ושונה מה שלמעלה. הדברים האלה הם באמת באמת מאוד מאוד לא מובנים. מה זאת אומרת ספר דברים הוא לא ספר? מה זאת אומרת שאינו אלא חוזר ושונה מה שלמעלה, לכן זה לא ספר? אין חמישה חומשי תורה? מה פירוש המילים? הפסק שבין וידבר למשנה תורה לא חשיב, מפני שאינו אלא, בסך הכל, מה יש שם? רק חוזר ושונה מה שלמעלה. לכן לא צריכים לחשב את ארבעת השורות שמפסיקות בין וידבר, בין ספר במדבר לבין משנה תורה. אלה דברי תימא. מה זאת אומרת? שאינו אלא חוזר ושונה מה שלמעלה. מנסה להבין, מנסה להבין קצת. בכתבי הארי, בספר הכוונות, הוא מקשה על מנהגנו, מנהג ישראל, שאחרי המנחה בתשעה באב, אחרי מנחה קמים, יושבים על ממעטים באבלות, יושבים על כיסא ועושים דברים שלא עשו לפני זמן המנחה. גם כנראה לפי המנהג אז קוראים פסוקי תנחומים, הוא מקשה, הוא אומר שהדבר הזה הוא תמוע מאוד, כך הוא אומר, משום שבחזל כתוב, בחזל כתוב על הפסוק, וזה ידוע, חזל כתוב על הפסוק: אוי נא לנו כי פנה יום כי ינתו צללי ארץ. מזה הגמרא לומדת שזמן החורבן עצמו היה בתשיעי לעת ערב, הציתו בו את האור. אז עיקר החורבן היה בזמן מנחה בתשעה באב. זמן מנחה בתשעה באב, בתשיעי לעת ערב, סמוך. אוי לנו כי פנה יום כי ינתו צללי ערב. זה היה זמן החורבן. יוצא אם כן שהזמן הזה הוא צריך היה להיות הזמן הגרוע ביותר, זה היה צריך להיות זמן האבלות הקשה ביותר. ודווקא בזמן הזה אנחנו מקילים, מורידים את האבלות, אומרת, ממעטים באבלות, וכאילו קוראים פסוקי נחמה, זה קשה לו, זה באמת קושי. עצם העניין שהחורבן צריך היה להיות, כמו שזה פסוק, אוי לנו כי פנה יום כי עינת הוציא לארץ, העובדה שהיום פונה והיום נוטה להעריב, ופה מדובר ביום המר, ביום שהוא היום שנקבע, כמו שכתוב בלשון הרמב"ם, היום המועד לפורענות. אנחנו יודעים שכל הפורענויות הגדולות מאוד שקרו לישראל קרו ביום הזה. הדברים הכי חמורים, חוץ מהחמישה דברים שהמשנה מונה, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, חרב הבית בראשונה, חרב הבית בשנייה, חרבה ביתר, נחרשה העיר. ואנחנו יודעים שבמשך השנים הדברים הנוראים ביותר שקרו לנו קרו ביום הזה. הדברים ידועים. כך זה נקרא היום המועד לפורענות. החלק היותר קשה, זאת אומרת, אני רק רוצה להעלים את הקושייה, את הקושייה שמקשר את חיים ויטל בשם הארי. החלק היותר קשה ביום הקשה הזה, תמיד החלק היותר קשה זה זמן נטיית היום להעריב, זהו הזמן שהולך לקראת חושך, זה הולך לקראת היעדר. תמיד כל הימים כולם, כמו שהדין הוא, ככה הרי הדין, הדין הוא שהיום הולך אחר הלילה. זאת אומרת שכשמגיע לילה אז מגיע יום חדש, אז מגיע בתחילת היום החדש. אבל בדרך הטבע, אז כשמגיע לילה, הלילה עניינו היעדר. תראו שהמילה חושך, כמו שכתוב בראשונים, המהר"ל חוזר על זה הרבה, זה כתוב גם בשורשים, בראשונים. חושך זה מלשון ולא חסכת, בשין שמאלית, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. לא חסכת זה ולא מנעת. זאת אומרת, חושך פירושו מניעה, שכביכול בורא העולם בחושך מונע מאיתנו, לוקח מאיתנו את המציאות. המציאות המתגלה נלקחת מאיתנו, מונעים אותה מאיתנו. אז בסדר הימים שלנו, כל לילה שמגיע אז הוא בשורה ליום חדש. זה כשהלילה מגיע. כשהלילה מגיע אז כבר יש כאן התחלה ליום שיבוא. אבל כשזה הולך לקראת הלילה, ההליכה לקראת הלילה היא לא הולכת לקראת הוויה, היא הולכת לקראת היעדר. אז הלילה עצמו, אחרי שהוא מגיע, הוא מתפרש כנקודת התחלה של המחר שכבר התחיל. זאת אומרת, השמש של מחר כבר נמצאת, השמש של היום כבר הלכה, וזה תחילת התהליך שתתגלה השמש של מחר, האור של מחר. זה בלילה. אבל כשהדברים הולכים לקראת לילה, זהו זמן ההיעדר האמיתי. זה הזמן שבו הבריאה כולה הולכת להיעדר, למניעה, להפך מהוויה. הדברים הולכים להיעדר. לכן הזמן של החורבן, הזמן של החורבן בעצם הוא הזמן שבאותו יום, ביום המר, ביום הרע, כמו שכתוב בחז"ל, היום הזה נקרא היום שהוא שייך לשרו של עשיו. זה היום שבו הרע, כוחות הרע, ניצחו את כוחות הטוב. זה מקביל, כמו שכתוב בזוהר בפרשת וישלח, זה מקביל לכלשהו ניצחון שהיה לשרו של עשיו בקרב, במאבק עם יעקב. הוא נגע בכף ירחו והוא פגע בו, וכשהוא פגע בו, אז לכן כתוב בזוהר שמי שאוכל בתשעה באב כאילו אוכל גיד אנשי. מי שאוכל בתשעה באב הוא כאילו מפרנס את עצמו, חי מזמן שהרע השתלט על העולם. זה יום שאסור לנו, אסור לנו לשאוב ממנו, כאילו לקחת ממנו חיות, כי החיות הזאת היא לא שלנו. אוי לנו כי פנה יום, כי עינת הוציא ללארץ. ביום הזה הגילוי של ההליכה לקראת העדר הוא גילוי אמיתי. הדברים הולכים, זה היום שלא שייך לנו, זה היום ש התקווה, האור, הולך להילקח, זה הולך לקראת חושך, זה הולך לקראת העדר. הולכים לקחת מאיתנו את כל הקיום, את כל המציאות כולה. זה זמן החורבן. ודווקא בזמן הזה, בעינת הוציא לערב של אותו יום מר, דווקא בזמן הזה אנחנו קמים, עומדים כאילו מהאבלות, קמים, יושבים על כיסא וגם אומרים פסוקי תנחומים. התירוץ שאריזל מתרץ, מה שכתוב בספר, התירוץ שהוא מתרץ זה הוא מביא את המדרש שרשי מביא אותו בקידושי, רש"י בדף למד א' עמוד ב' בקידושין, הוא מביא מדרש על הפסוק מזמור לאסף: אלוקים באו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לעיים. מקשים חז"ל, מזמור לאסף, קינה לאסף מביילה, זה דבר ששרים עליו שיר, מזמרים עליו. מזמור לאסף, קינה לאסף מביילה. אני מביא רש"י את התירוץ שכתוב: ודרש כך, שאמר אסף שירה על שקילה הקדוש ברוך הוא חמתו ועצים ואבנים שבביתו, ומתוך כך הותיר פליטה בישראל, שאלמלא כך לא נשתייר משונאי ישראל שריד ופליט. וכן הוא אומר: קילה השם את חמתו ויצאת אש בציון. כתוב על ידי ויצאת אש בציון, אז על ידי זה קילה השם את חמתו, את כל חמתו הוא שפך על העצים והאבנים. עצם המושג לא מובן, מה זאת אומרת קילה חמתו על עצים והאבנים? אומרים ככה, אפשר להגיד ככה, חלילה לומר ככה כלפי מעלה, אבל זה דברים שאומרים על בני אדם, שאדם כועס, רותח, אז אם לא היו נותנים לו משהו להקות או לשבור, אז הוא היה שובר ראשים. אז נותנים לו משהו לשבור כדי שיחלה את חמתו. כך מדברים כלפי שמעיה. מה פירוש המילים? מה זה קילה את חמתו על עצים ואבנים? חלילה להעלות על הדעת דברים כאלה כלפי מעלה, זה אסור לחשוב את זה אפילו. מה פירוש המילים? אבל על כל פנים, התשובה שהאריזל אומר, מכיוון שכך קרה, אז דווקא בזמן החורבן, דווקא בזמן חורבן הבית, אז הדבר הזה יש בו משהו של תנחומים. התנחומים הם, הנה כאן כביכול החימה, מידת הדין היא כאן כביכול, בורא העולם מחלה את חמתו על עצים ואבנים. אלו דברי הרב. העניין כולו צריך בירור. הזכרנו כמה פעמים במשך השנים את הגמרא ביומא. הגמרא אומרת, רבי יהושע בן לוי אמר, למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה? עונה הגמרא, שהחזירו עטרה ליושנה. אתה משה אמר, הכל הגדול הגיבור והנורא. אתה ירמיה ואמר, מוכרים מקרקרים בהיכלו איי נוראותיו. ירמיה לא שיבח כביכול את בורא העולם כמו שמשה רבינו אמר. משה רבינו שיבח את בורא העולם, ואלה הם המידות שבהם הוא מנהיג את העולם תמיד: הכל הגדול, שזה מידת חסדו כמו שידוע, אתה אכילות להראות את עבדך את גודלך, זו מידת טובך. הכל הגדול זה חסד, הגיבור זאת מידת הדין, אלו מידותיהם של אברהם ויצחק, והנורא זה מידתו של יעקב, שזה מה שיעקב גילה, את מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים. מידת נורא נתגלתה בבית המקדש, שם מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים. וכשאנחנו רואים שבית המקדש לא מטיל מורה, בית המקדש, באים נוחרים וקרקרים בהיכלו. זאת אומרת שכביכול בורא העולם לא נוהג יותר במידת נורא, חלילה. לכן כך זאת הייתה דעתו של ירמיהו, כיוון שכמו שאנחנו רואים, אז כביכול בורא העולם לא נוהג יותר במידת נורא. כי אילו היה נוהג במידת נורא, אז הדבר הזה לא היה מתאפשר. לא ייתכן שיהיו נוכרים מקרקרים בחלום. ומידת נורא הרי משם מתגלה, שם היא, משם היא הגיעה בכלל. מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים. איך ייתכן שיבואו נוכרים ויקרקרו את בית אלוקים? איך זה שייך? רק מפני שכביכול בורא העולם מסתיר, לא נוהג יותר במידת נורא. ממילא מידה שהוא לא נוהג בה אי אפשר לשבח אותה, אי אפשר לומר לפניו. אי אפשר לומר לפניו מידה שהוא לא נוהג בה כעת. תוספות מביאים, תוספות ישנים מביאים פה מירושלמי, ואין נורא, כך כתוב, ואין נורא אלא במקדש. תכתיב נורא אלוקים ממקדשך, נורא אלוקים ממקדשך. מידת נורא מתגלה במקדש, כך כתוב בפסוק, נורא אלוקים ממקדשך. מידתו, מידת נורא, צריכה להתגלות בבית המקדש. מן המקדש היא יוצאת, מן המקדש היא מתגלה. שורש הדבר, שורש הדבר במעמד הר סיני כתוב, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוקים, כך כתוב בסוף פרשת יתרו, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתאו. זאת אומרת, מעמד הר סיני כולו, שכולו היה מטיל אימה, כתוב ויחרץ כל העם אשר במחנה, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. היה מאורע מטיל אימה. כל זה בא בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתיו. כוונה, זאת המידה שנקראת נורא. האלוקים עשה שיראו מלפניו. זה היה במעמד הר סיני. כתוב ברמב"ן בתחילת פרשת תרומה, הציווי להקמת המשכן היה כי רצונו יתברך היה שהכבוד הכבוד שנתגלה בסיני ימשיך, ילך, יהיה איתנו תמיד. הכבוד הזה הוא שנתגלה במשכן ובמקדש, זה המשך הכבוד שנתגלה בסיני. אותו כבוד שנתגלה בסיני הביא שתהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתאו. זאת אומרת, על ידי כך נתגלתה מידת נורא בעולם. זה היה האלוקים עשה שיראו מלפניו. הדבר הזה מחייב שגם במקדש, שהוא המשך הכבוד שנתגלה בסיני, גם במקדש יתגלה אותו בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתיו. לכן פשוט אי אפשר, זה לא שייך אם מידת נורא קיימת, זאת אומרת אם מידת נורא נוהגת, אז הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. העובדה שנוכרים מקרקרים בהיכלו זה דבר בלתי אפשרי, לא ייתכן, לא ייתכן. על זה כתוב כתוב בהמשך הגמרא, באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו אדרבה, הן הן נוראותם, אדרבה הן הן נוראותם, שאלמלא מוראו איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. אם חלילה לא הייתה מידת נורא נוהגת, אז זה היה בלתי אפשרי שאומה אחת שכולם רוצים לחלוב אותה, כולם רוצים. חזר במקום אחר לא, זה לא, זה לא מובא כאן. כבשה אחת בין 70 זאבים, איך ייתכן? די בזאב אחד, 70 זאבים, וכל אחד רוצה לחלות, וכל אחד בדרך הטבע בידו לחלות, ממש כמו המשל, כמו כבשה בין 70 זאבים. ואת הכבשה היא עבודה כפול 70. כך גם אנחנו נראה. מה מחזיק? מה שומר עלינו? מה מגן עלינו? מכוח מה אנחנו יכולים להמשיך להתקיים? אלמלא מוראו, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? אדרבה, הגמרא לא אומרת שאנשי כנסת הגדולה גילו סיבה חדשה שממנה אנחנו רואים שמידת נורא נוהגת. אנשי כנסת הגדולה ענו לטענה של ירמיהו בין המילה שהם אומרים זה אדרבה. פירוש המילה אדרבה זה ממקום שבאת. זאת אומרת, אותו נוכרים מקרקרים בהיכלו, מכאן גופה, אתה רואה מזה שבטלה מידת נורא חלילה, אדרבה, מכאן תלמד שמידת נורא קיימת. זה פירוש המילה אדרבה. אותו דבר, אותה סיבה שמראה לך שכביכול בורא העולם לא נוהג במידת נורא, מאותו מקום תראה, תלמד, שבורא העולם כן נוהג במידת נורא. אדרבה, מכאן גופה תראה עומק גילוי של מידת נורא. הזכרנו את זה במשך השנים כמה פעמים במקום אחר בדברי האריזה, כתוב שמידת נורא בעצם מתגלה בארון. המילה ארון, כשקוראים אותה משמאל לימין קוראים נורא, וכשקוראים משמאל לימין נורא קוראים ארון. זאת אומרת, המידה הזאת מתגלה בארון. מידת נורא זאת מידתו של יעקב. יעקב הוא עמוד התורה, אברהם עמוד החסד, יצחק עמוד הדין. יעקב הוא עמוד התורה, יושב אוהלים. הארון הוא המקום שבו כביכול בורא העולם קבע, זה המקום שממנו התורה מאירה לעולם, זה המקום שבו התורה נמצאת ומשם היא מאירה לכל העולם כולו. הארון זה הכלי שבו התורה נמצאת, ולכן החומר הגדול אם היו נושאי ארון שלא הבינו ולא הכירו שלא הם נושאים את הארון אלא הארון נושא אותם, אז הארון פגע בהם מיד. כמו שידוע, הפרץ שהיה באוזה, הארון היה נראה לו שהוא מת ליפול והוא שלח יד להחזיק בו. הארון מקיים את הכל. הארון הוא הדבר שעליו העולם עומד, ואתה שולח יד להחזיק את הארון. הארון נושא את נושאיו, וכל מי שלא ידע את זה, כל מי שהיה נראה לו שהוא נושא את הארון, אז הוא נענש מיד. הארון הוא באמת נורא, באמת נורא, באמת משהו מטיל אימה. אין לך והאלוקים עשה שיראו מלפניו גדול מהמציאות הזאת שהיא הארון. הארון, כלפי חוץ הארון מתגלה ככלי בין יתר הכלים, ובדרך הטבע כשרוצים להזיז אותו ממקום למקום צריכים להרים אותו ולשאת אותו. צריך באמת לעשות את זה, כי כך ציווה הקדוש ברוך הוא, לשאת את הארון. אבל זה צריך לבוא יחד עם ידיעה ברורה שלא אתה נושא את הארון אלא הארון נושא אותך. שאנשי כנסת הגדולה גילו בעצם, ירמיהו כשהוא לא אמר נורא, זה היה ירמיהו היה הנביא בימי יושיהו, שהוא היה זה שגנז את הארון במחילות שתחת הקרקע, והארון כבר לא היה בבית המקדש יותר, הארון כבר נגנז, אהרון כבר איננו. זאת אומרת, הוא לא נמצא בגלוי. יושיהו, הרמב"ם מביא את זה בפרק ד' מבית הבחירה, יושיהו גנז את אהרון על פי השם, והנבואה הייתה של ירמיהו. ידע שלמה המלך כשהוא בנה את בית המקדש, וידע שהוא עתיד להיחרב. זה עוד שלמה המלך ידע שבית המקדש עתיד להיחרב. אז הוא בנה מקום מיוחד לארון בזמן שבית המקדש ייחרב. הוא בנה מקום מיוחד לארון במחילות שתחת הקרקע, מקום נסתר. והמקום הזה עבר במסורת קבלה מאיש לאיש, ממלך למלך. ביושיהו הוא, על פי השם, יושיהו שם גנז את אהרון במקום שהכין שלמה המלך, ושם אהרון נמצא, שם אהרון נמצא עד עצם היום הזה. יש מן דאמר בגמרא שאהרון גלה לבבל, שנבוכדנצר לקח את אהרון והגלה אותו לבבל, ואז אין שום מושג איפה הוא נמצא. אבל בכל אופן ההלכה היא לא כך, הרמב"ם פוסק הלכה בזה, ההלכה היא לא כך. כך נפסק להלכה, וכך סתרה למילתא סוגיאן דאלמא, זה שהארון גנוז במקומו, באותו מקום שהכין שלמה המלך. ירמיהו ראה בגניזת הארון, ירמיהו היה זה ש צריך היה לומר ליושיהו שיגנוז את אהרון. ירמיהו ראה שאהרון נגנז, ולדידי זה היה נראה כאילו שגם מידת נורא נגנזה. שם שאהרון כבר איננו, לא נמצא איתנו. כך גם מידת נורא לא נמצאת כבר איתה. זאת הייתה דעתו של ירמיהו. אנשי כנסת הגדולה, כשהם הכריעו כנגד ירמיהו, הם החזירו עטרה ליושנה, החזירו שכן יאמרו כולם הקהל הגדול הגיבור והנורא, לא כמו שנהג ירמיהו. ופשטות, פשטות, ירמיהו היה נביא, ההכרעה היא לא כמו שנהג ירמיהו, אלא כמו שהכריעו אנשי כנסת הגדולה. וההכרעה שלהם הייתה אדרבה, ממקום שבא ירמיהו, ומשם הוא הסיק שמידת נורא לא נוהגת כמו שאמרנו. משם גופה אתה יכול ללמוד, כן, עד הרב, משם גופה אתה יכול ללמוד ולגלות משם גופה את מידת נורא. פירוש הדברים, כמו שאמרנו, האלוקים עשה שיראו מלפניו שורשו במעמד הר סיני, ולכן הוא מתגלה בבית המקדש במעמד הר סיני, שם נתקיים והאלוקים עשה שיראו מלפניו, היינו יראו מלפניו יראת רוממות. בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתר, זו הבושה כתוב, כך אומרת הגמרא. בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתר, זו הבושה. הבושה היא לא תגובה לפחד מעונש. הבושה היא תגובה לבושת, אני בוש בשפלות מצבי, לעומת כשאני רואה לפניי משהו מאוד מאוד נעלה, מאוד מרומם, אז אני מתבייש באופן איך אני נראה. בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתר, זו הבושה. יראתו על פניכם לבלתי תחתיו. הביאה שבבית המקדש צריכה להתגלות נורא אלוקים ממקדשך. כך צריך להיות. עכשיו ננסה להבין, כשרואים פירוש המילים שכביכול בורא העולם קילה חמתו בעצים ואבנים, קילה חמתו בעצים ואבנים והשאיר אותנו, לא קילה את חמתו בנו. פירוש הדבר שכביכול בורא העולם העביר את מידת נורא שהיא לא תתגלה בבית המקדש אלא שהיא תתגלה בנו. זהו העומק שגילו אנשי כנסת הגדולה. זה פירוש המילים קילה חמתו בעצים ואבנים. אותם עצים ואבנים שהם היו המקדש שבו נתגלתה מידת נורא, במקדש שבו נתגלתה מידת נורא. אז כביכול בורא העולם קילה חמתו בעצים ואבנים, וזה היה נראה שאותו מקום שצריך לגלות את מידת נורא, שם כביכול בורא העולם קילה חמתו, וזה היה נראה כאילו שהוא קילה את חמתו, והכוונה שמידת נורא איננה. אבל הפעולה לא הייתה לסלק את מידת נורא, אלא להעביר, להעתיק את מידת נורא מהעצים והאבנים לכלל ישראל. זה פירוש המילים קילה חמתו בעצים ואבנים. זה לא סתם עצים ואבנים, אלה עצים ואבנים שעל ידם נתגלה כבודו, נתגלה מורה אור. על ידי אותם עצים ואבנים נתגלה שהאלוקים עשה שיראו מלפניו, שם הוא קילה את חמתו. וזה היה נראה כאילו הוא קילה את חמתו, וקילה את חמתו פירוש לבטל את מידת נורא. אבל הגילוי היה, וזהו העומק, הגילוי היה שלא נתבטלה כאן מידת נורא, אלא היא עברה מאותם עצים ואבנים, דהיינו מהמקדש, לכלל ישראל. אלינו עברה מידת נורא. בורא העולם העביר את מידת נורא מהעצים והאבנים אלינו. ויש כאן עומק, יש כאן עומק שהוא חייב היה להתגלות דווקא על ידי אנשי כנסת הגדולה, וירמיהו לא יכול היה לגלות את זה. אנשי כנסת הגדולה הם לא גדולים מירמיהו, הם לא גדולים מירמיהו, הם דור אחד תחתם. נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, הם דור תחתם, הם ירידת הדורות מדורו של ירמיהו. חלילה. אבל מה שנתחדש על ידי אנשי כנסת הגדולה, החידוש הגדול שנתחדש, החידוש הנפלא, אנשי כנסת הגדולה הם הראשונים שיש לנו דברי תורה שנקראים על שמם. הם אמרו שלושה דברים. דברי תורה שנקראים על שמם, זאת נקודת ההתחלה של הדבר הנפלא והנורא שבזכותו אנחנו קיימים עד היום, שנקרא תורה שבעל פה. אנשי כנסת הגדולה הם שהתחילו בזה, הם היו הראשונים שהעמיקו לגלות דברי תורה מתוך ליבם של מקבלי התורה, דברי תורה שנתחדשו מעומק ליבם של מקבלי התורה. נביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. כל זמנם של הנביאים היה המשך, כמו שכתוב מפורש, הרי זה פרשה שלימה בתורה. אז כתוב מפורש, נביא הקים להם מקרב לכם כמוך, כך אומר בורא העולם למשה רבינו, כאשר שאלת מי עם השם אלוקיך בחורב ביום הקהל לאמור, לא אוסיף לשמוע את דבר השם. כמו שכתוב, ויאמר השם אליי, למה? משום שאם אנחנו נשמע עוד את דבר אלוקים ומתנו, ויאמר השם אליי, היטיבו אשר דיברו, נביא הקים להם מקרב לכם כמוך, ונתתי דבריי בפי ודיבר עליהם את כל אשר הצווה. זאת אומרת, הנבואה היא המשך הגילוי של מעמד הר סיני. כל משך הזמן שהייתה נבואה בישראל, זה היה משך זמן שההערה של מעמד הר סיני המשיכה בכלל ישראל. משחרב בית המקדש, בטלה, פסקה רוח הקודש מישראל. הכוונה היא לבית המקדש הראשון. משחרב בית המקדש הראשון, כבר לא קמו נביאים חדשים. עוד נשארו נביאים מהתקופה הקודמת, אבל כבר לא קמו נביאים חדשים. זאת אומרת שכשחרב בית המקדש הראשון ופסקה נבואה מישראל, אז אותה הערה שהמשיכה למשך כל הזמן של הנביאים, אותה הערה שתחילתה במעמד הר סיני וזה המשיך כל זמן הנביאים, כשפסקה נבואה, פסקה ההערה הזאת. מכאן ואילך אנחנו שואבים, אנחנו דולים דברי תורה מתוך עומק הלב של מקבלי התורה. זה החידוש שנתחדש על ידי אנשי כנסת הגדולה. זה החידוש העצום, החידוש הנפלא. הגילוי של תורה שבעל פה. תורה שהמקור שלה זה מליבות מקבלי התורה. כמו שאמרנו, יעקב היה עמוד התורה, מידתו היא מידת נורא, הוא זה שגילה את מה נורא המקום הזה. מידתו מידת נורא, וכשם שיעקב אבינו לא מת, כך לא ייתכן שמידת נורא לא תחיה. אין אפשרות כזאת. מידת נורא צריכה להתגלות בארון. אנשי כנסת הגדולה הם גילו את העובדה שמקבלי התורה הם ארון. הכלי שמתוכו התורה מאירה אל ליבות חכמי התורה, הם ארון התורה. ירמיהו לא ידע את זה. ירמיהו, תורתו הייתה תורה שנמסרה לנביאים, וזה היה המשך מעמד הר סיני. אין לנו דברי תורה שנתחדשו מתוך ליבות חכמי התורה שלפני אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים. לפניהם אין מה שנקרא הם אמרו. כך אותה מידת נורא שהיא המידה שבזכותה אנחנו קיימים, את זה אמרו אנשי כנסת הגדולה, וזה כולם יודעים, זה גם ירמיהו יודע, שבלי מידת נורא אנחנו עבודים. ירמיהו מסיים את מגילת קינות שהוא כתב, וכי אם מאוס ועשתנו קצפת עלינו עד מאוד. כך הוא מסיים את מגילת קינות. אחרי שהוא התפלל ואמר השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, והוא ראה שתפילתו לא התקבלה, אז הוא מסיים את מגילת קינות, כי אם מאוס מעשתנו קצפת עלינו עד מאוד. שני פסוקים קודם הוא אומר, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים, השיבנו השם אליך, והוא ראה שלא התקבלה תפילתו. אז הוא מסיים, מאוס מעשתנו קצפת עלינו עד מאוד, לכן התפילה לא מתקבלת. אנחנו היום מנהגנו שלנו זה להוסיף את השיבנו השם אליך ונשובה, שירמיהו אחריו אמר את כי אם האוס מעשתה. אנחנו תלמידי אנשי כנסת הגדולה, אחרי שהתורה נמסרה להם, מהם והלאה עברה מידת נורא להתגלות עלינו. בוודאי שחורבן בית המקדש זה נקרא להחריב את הגילוי שהיה למידת נורא, אבל כביכול בורא העולם לא החריב את מידת נורא, אלא הוא החריב את אותם עצים ואבנים. זאת אומרת, את זה שהוא הפך את בית המקדש לעצים ואבנים, וכאן בעצם מונח החורבן של הגילוי הקודם של מידת נורא. זה נחרב, הגילוי הקודם נחרב, אבל זה עבר אלינו. זה הפירוש, מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים, קילה חמתו על עצים ואבנים, אבל מידת נורא עצמה לא קלטה. מידת נורא, יעקב אבינו לא מת. המידה שהיא מידתו של יעקב חיה וקיימת. וזה מתגלה בנו. אבל בתנאי אחד, אין אפשרות. זה לא מתגלה אלא בארון. וזה מתגלה בנו כשאנחנו ארון הברית. זה פשר התירוץ שאריזל אומר, הדברים ברורים. הוא גם אומר את זה בלשונו. לכתחילה כשנכנסו האויבים, אז הם נכנסו לירושלים והרגו בהמון. הגמרא מספרת על נבוזראדן רב טבחים, שהוא במו ידיו הרג, כמו שכתוב בגמרא, הרג במו ידיו משהו בסביבות מיליון איש. כשבאו לבית המקדש וראו ראו את הנוכרים מקרקרים בהיכלו, ובית המקדש נחרב. בית המקדש נחרב. אז באותו רגע שבית המקדש נחרב, עברה התורה מהנביאים לאנשי כנסת הגדולה. מי שחרב בית המקדש הראשון, פסקה רוח הקודש מישראל. אין יותר נביאים. מכאן ואילך, מוסרי התורה, מלמדי התורה, מקבלי התורה, והם אלו שהתורה היא ברשותם. אצלם התורה נמצאת, זה אנשי כנסת הגדולה. באותו רגע הבינו את העומק. זה סוד האדרבה. כשראו שהנוכרים מקרקרים בהיכלו, במידת נורא לא יכולה להתבטל. פירוש שזה עבר אלינו. המקדש נחרב, אבל אנחנו רק קיבלנו מכות. המקדש איננו, אבל אנחנו כן קיימים. אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא קליתם. זאת מידתו של יעקב. מידתו של יעקב זה לא מת. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. לעולם זרעו בחיים. ויעקב עמוד התורה. במקום שהתורה נמצאת, שם מתגלה מידת נורא. במעמד הר סיני, שם נתגלה בעבור תהיה יראתו על פניכם. זה היה בסיני, זה עבר למקדש, וזה עבר כשהתורה עברה לגילוי של תורה שבעל פה, זה עבר לכלל ישראל עצמו, שהתורה נמצאת איתנו. אנחנו ארון הברית. המקור הראשון לעניין הזה שנקרא תורה שבעל פה, איפה אין דבר שאין לו מקור בתורה שבכתב, איפה המקור בתורה שבכתב לעניין של תורה שבעל פה? זה דבר ש את זה מגלים לנו רבותינו כולם כאחד. המקור לזה הוא, המערב מעריך בזה הרבה, וזה כתוב בדברי כל רבותינו כולם, המקור בתורה שבכתב לעניין של תורה שבעל פה זה ספר דברים. ספר דברים זה ספר הדברים אשר דיבר משה. אלו דברים שמשה רבינו אמר את זה מעצמו. הגמרא קוראת לזה, הגמרא משתמשת במילים, משה מפי עצמו אמרה. הדברים אשר דיבר משה, משה מפי עצמו אמרה. רק כמובן, משה רבינו שהוא, התורה נקראת על שמו, אז הדברים שיוצאים מליבו הופכים להיות עצם התורה. זה תורה שבכתב. אבל מכאן המקור שכל מקבלי התורה כולם יש להם את המציאות הזאת שנקראת הדברים אשר דיבר משה. באופן שספר דברים, ספר דברים הוא הספר שהוא המקור לעניין הנשגב הזה שנקרא, כל מי שרוצה לדעת או להיזכר עד איכן הדברים מגיעים במעלתה של התורה שבעל פה, אז יחזור לעיין במדרש תנחומה, פרשת נוח. שם יש שיר הלל וגילוי עומק עד היכן הדברים מגיעים. מהי תורה שבעל פה? מהי תורה שבעל פה? ספר דברים הוא המקור. אני חוזר לדברי התוספות שהתחלנו בהם. ההפסק שבין וידבר למשנה תורה לא חשיב שאינו אלא חוזר ושונה מה שלמה. פשטות הדברים מורה שזה כאילו מיעוט בחשיבות הספר. לא זה הפשט, לא זה פירוש הדברים. כיוון שאינו אלא חוזר ושונה מה שלמעלה, אז ההפסק הזה הוא לא קריטות, הוא הפסק של חיבור. הפסק שבין הספרים זה הפסק שהוא ספר קריטות. הוא מפסיק, קורט בין שני דברים שהם היו בעצם צריכים להיות דבר אחד. ספר דברים הוא חידוש. ספר הדברים זה משה מפי עצמו אמר. זה ספר שהוא לא המקור שלו. מקור המקורות הוא בסיני, אבל המקור להדיה של ספר דברים הוא לא בסיני. זה לא חלק, זה לא אחד עם יתר הספרים. ההפסק הזה הוא רווח, רווח. כדי שיהיה לנו פתחון פה, שאנחנו נוכל להיות הפותחים. אילולא ההפסק, אז הדברים היו ממשיכים כמו בכל הספרים. כאן ההפסק הוא כדי לתת לנו פתחון פה, כדי כשהספרים נגמרו, אז ספרים נגמרו, מה שקיבלנו נגמר. אחרי שנגמר מה שקיבלנו, כעת אנחנו מגלים את מה שנשרש בנו מתוך מה שקיבלנו, וכעת גם אנחנו מחדשים ספר. ההפסק הזה הוא לא ספר קריטות, זה הפסק שהוא בדיוק להפך. ההפסק הזה הוא הפסק של החיבור הגדול ביותר. שוב, לא מפני מיעוט חשיבות הספר חלילה, אז לא חושבים את ההפסק הזה. ההפסק הזה אי אפשר לקרוא לו ספר קריטות. לא קורטים כאן דבר מדבר, להפך, לא קורטים אלא שוטלים. כל ארבעת הספרים כעת נשתלו בתוך הלב על ידי שהוא חוזר ושונה מתוך עצמו את כל ארבעת הספרים. זאת הנחמה שלנו. כמו שהאריז"ל מגלה, זאת הנחמה, זאת ורק זאת הנחמה שלנו. הנחמה שלנו היא חורבן הבית בעצמו. אותו חורבן בית שהוא היה הסיבה לאבלות הנוראה, האבלות הנוראה והייאוש, ייאוש גמור, מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד, כך מסתיים הספר, לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. הנחמה נמצאת באדרבה, כאן נמצאת הנחמה, אדרבה, ממקום שבאת, משם תבין עומק, עומק. ההבנה הזאת עצמה היא סוד תורה שבעל פה. זאת לא הייתה התורה שירמיהו למד, לכן ירמיהו לא הבין את זה. ירמיהו למד את התורה של הנביאים, זה היה המשך מעמד הר סיני, המשך תורה שבכתב. אנשי כנסת הגדולה התחילו בתורה של הם אמרו, וההם אמרו הזה, זה היה התורה שבעל פה של אלה הדברים אשר דיבר משה. כי ינתו צללי ערב, אוי לנו כפנה היום, כי ינתו צללי ערב. ינתו צללי ערב זה הכוונה, היום הולך לקראת היעדר, המציאות הולכת להיות נמנעת, נלקחת מאיתה, המציאות ההוויה כולה הולכת להיעדר מאיתה, לא להיות. הנחמה היא הנחמה שמה שהולך ונעדר, מה שהולך ונלקח מאיתנו, זה בית המקדש. זה הולך ונלקח מאיתנו, וזה באמת נלקח. אבל אותה לקיחה העמידה אותנו שאנחנו כעת הארון. ככל שאנחנו נהיה יותר הארון, כך תתגלה יותר ויותר מידת נורא. ככל שתתגלה יותר ויותר מידת נורא, יתקיים בנו וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. כל עמי הארץ, כל עמי הארץ, הכוונה בין לעמי הארץ משלנו ובין לעמי הארץ מהעולם. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אבל זה יהיה בתנאי, בתנאי אחד, בתנאי שאנחנו נעשה עצמנו ארון הברית. כאן זה מתחיל הפוך, כאן אנחנו נהיה ארון הברית, נעשה עצמנו ארון הברית, בתנאי שאנחנו נדע שהארון נושא את נושאיו. לא אנחנו נושאים את התורה בלבנו, התורה שבליבנו היא זאת שנושאת אותנו. היא נושאת אותנו והיא תישא אותנו והיא תביא אותנו במהרה בימינו, שיתקיים בנו השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו ככדם.